שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת מכות, באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות, אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם. בדפים האחרונים דיברנו על התנאים בשביל להחשיב אדם כרוצח בשוגג ושהוא יגלה לעיר מקלט. היום נדבר על הגלות עצמה. במשנה שנראה עכשיו יש שני חלקים, החלק הראשון עוסק בערי המקלט והחלק השני עוסק בתהליך של ההגליה עצמה. כרגע נראה את החלק הראשון ואת החלק השני נראה כשנגיע לזה בגמרא. אז אומרת המשנה שהיו שש ערי מקלט, שלוש בכל צד של הירדן, הגמרא מוסיפה שהן היו מקבילות אחת לשנייה, וששת הערים היו תלויות זו בזו, כלומר אלו שבעבר הירדן המזרחי עוד לא התחילו לפעול עד שכבשו וחילקו את הארץ בעבר המערבי, ומכוונות להם דרכים מזו לזו, כלומר שצריך להכין את הדרכים, לשים שלטים, שיהיה דרך כלל להגיע לעיר המקלט. זה החלק הראשון של המשנה. הברייתא מוסיפה שהן היו מקבילות אחת לשנייה, כמו שאמרנו, והיא גם נותנת את המיקום של ערי המקלט. אם נחלק את האורך של הארץ לארבעה חלקים, מצפון לדרום, אז שתי הערים הדרומיות, כלומר חברון ובצר, היו אחרי רבע ארץ כשהולכים מדרום לצפון. אחר כך במרכז הארץ יש את חברון ואת בצר בצד השני, וברבע הצפוני יש את קדש ואת גולן. עכשיו הגמרא שואלת על הפריסה הזאת שעכשיו תיארנו, שלכאורה היא לא הגיונית משתי סיבות. סיבה אחת, למה צריך שלוש ערים בעבר המזרחי? הרי יש שם פחות אנשים מבעבר המערבי. וסיבה שנייה, מי שגר בחלק הכי צפוני או הכי דרומי בארץ, יש לו רבע ארץ בשביל להגיע לעיר המקלט הכי קרובה. לעומת זאת, כל מי שגר בין שאר ערי המקלט הכי רחוק שיש לו להגיע, זה שמינית מהארץ. על שתי השאלות אלו, הגמרא עונה שיש פה עוד שיקול, חוץ מהשיקול של השטח הגיאוגרפי, וזה איפה יש יותר רוצחים, אז בגלעד ובאזור שכם היו יותר רוצחים, לכן בעבר המזרחי ובמרכז הארץ היה צריך ערי מקלט קרובים יותר מאשר בשאר הארץ. עכשיו נעיר שהמפרשים שואלים, הרי ערי מקלט זה לרוצחים בשוגג, לא לרוצחים במזיד, אז למה אם יש הרבה רוצחים במזיד, זה גורם שצריך יותר ערי מקלט? אז יש על זה הרבה תשובות במפרשים, נאמר את התשובה הרוחנית יותר, במקום שיש הרבה רוצחים במזיד, זה נובע מתוך איזשהו זלזול בחיי אדם, ממילא גם סביר שיש הרבה רוצחים בשוגג. אז זה לגבי המיקום, עכשיו לגבי המספר, ששת ערי המקלט היו גם ערי לוויים, ושואלת הגמרא, הרי גם שאר ערי הלוויים היו ערי מקלט. אז למה המשנה כותבת רק שש? מסבירה הגמרא שבכל זאת יש הבדלים בין אותם שש ערי מקלט לבין ערי הלוויים. יש כמה הבדלים כאלו, כאן הגמרא מציינת רק הבדל אחד, שערי הלוויים משמשות כעיר מקלט רק אם הרוצח התכוון להיכנס לתוכם בתור מי שנכנס לעיר מקלט. לעומת זאת שש תערים שבמשנה הם קולטות את הרוצח גם אם הוא נכנס לשם בטעות והוא בכלל לא ידע שזה עיר מקלט. אז זה לגבי המספר, ועכשיו עוד דיון קצר לגבי שתי ערים ספציפיות, חברון וקדש. לגבי שתיהם אומרת הגמרא שלא יכול להיות שהם היו ערי מקלט, חברון בגלל שניתנה לכלב שהוא לא משבט לוי, וכאמור כל ערי המקלט היו ערי לוויים, וקדש בגלל שהייתה עיר מבצר, וכמו שנראה עוד רגע, ערי מקלט לא אמורים להיות ערים גדולות מדי. על שתי השאלות האלו עונה הגמרא תשובה דומה. לגבי חברון, חברון עצמה הייתה עיר מקלט, ומה שנתנו לכלב זה את הפריפריה של חברון. ולגבי קדש, קדש עצמה הייתה עיר מבצר ולא הייתה עיר מקלט, אבל לידה הייתה עיירה קטנה יותר שגם לה קראו קדש והיא הייתה עיר מקלט. עכשיו, בדרך אגב, בשורה הבינונית הראשונה בעמוד א', כיוון שהזכרנו שערי המקלט לא היו מבצרים גדולים, הגמרא מביאה את הברייתא שאומרת את זה ועוסקת באופן כללי באופי של עיר המקלט. העיקרון הוא שאנחנו לא רוצים שעיר המקלט תהיה עיר חלשה, כי אז יבואו אוסף של גואלי דם ויקומו על העיר ויהרגו את הרוצחים. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים שהיא תהיה מלאה ביותר מדי אנשים, כי כך גואלי הדם יצליחו להסתנן פנימה בלי שישימו לב. אז לכן הרי המקלט הם לא עיירות קטנות עם קצת אנשים, ואם יש קצת מדי אנשים אז מוסיפים להם אנשים מבחוץ, והם גם לא במקום מבודד, אלה מוקפות עיירות, כל זה בשביל שלא יתקפו אותם גולי אדם. מצד שני, הם גם לא גדולות מדי ומלאות אוכלוסין, ולכן הם לא ערי מבצר, ולכן חכמים אומרים שגם לא עושים שם מלאכות שגורמות להרבה אנשים להגיע, כמו הפשלת חבלים והכנת מצודות. דבר נוסף, אומר רבי נחמיה, עיר המקלט הייתה עיר מפורזת, כלומר שאסור להכניס לשם כלי נשק, וכך גם אם גואל אדם ייכנס, יהיה קשה לו להכניס לשם כלי נשק. אז זה הדברים שברייתא אומרת שנועדו להגן על הרוצחים בתוך עיר המקלט. דבר נוסף שאומרת הברייתא זה שעיר המקלט צריכה לתת את כל השירותים בשביל שהרוצח יוכל להישאר שם בלי שום סיבה לצאת החוצה. לכן אומרת הברייתא שצריך שבעיר המקלט יהיה מים, ואם אין שם מעיין אז מביאים מים מבחוץ בשביל שהוא לא יצטרך לצאת. רבי יצחק דורש את זה ממש כתוב, ונס אל אחת מן הערים האל וחי. כלומר שצריך שיוכל לחיות בעיר המקלט בלי שום צורך לצאת. עכשיו בהקשר הזה אומרת הגמרא, בשביל לחיות אפילו רוצח לא מספיק שיהיה לו מים אלא גם תורה. ולכן אם תלמיד גלה לעיר המקלט מגלים גם את רבו אמו בשביל שילמד אותו תורה, בשביל שלאותו תלמיד יהיה אפשרות לחיות על ידי זה שהוא ילמד תורה. ממילא אומר רבי זעירא שלא כדאי לרב ללמד תלמיד שלו הגון, כי אולי בגלל ההבנות של התלמיד השם יגלגל לידיו שהוא ירצח בשוגג ויגלה לעיר המקלט, ואז הרב יצטרך לגלות אמו. עכשיו ממשיך רבי יוחנן שלא רק התלמיד חייב את הרב, אלא גם הרב חייב את התלמיד. ולכן אם רב גולה, מגלים איתו את כל הישיבה שלו. עכשיו על זה שואלת הגמרא, אם רב הרג בשוגג, למה בכלל הוא צריך לגלות? הרי רבי יוחנן אמר שדברי התורה הם עצמם נחשבים כמו עיר מקלט. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת זה שזה כעיר מקלט רק כל עוד הוא עוסק בתורה. אבל ברגע שהוא יפסיק, גואל אדם יוכל להרוג אותו, לכן גם רב צריך לגלות לעיר מקלט. תשובה שנייה, רבי יוחנן לא התכוון שזה עיר מקלט כנגד גואל אדם, אלא רק שהתורה מגנה על האדם מפני מלאך המוות, כמו שבאמת יגן על רב חיסטה, ולכן מלאך המוות לא הצליח להרוג אותו עד שהוא לרגע הפסיק ללמוד תורה. ועכשיו כמעט בשליש התחתון, הגמרא מביאה כמה אגדתות שקשורות לעיר מקלט. רבי תנחום בר חנילאי דורש למה כשמנו את ערי המקלט בעבר המערבי הלכו מצפון לדרום, ואילו בעבר המזרחי הלכו מדרום לצפון, כלומר התחילו בשל ראובן, והוא מסביר שכיוון שראובן היה הראשון להציל את יוסף כשהוא אמר שיזרקו אותו לבור במקום להרוג אותו, לכן הוא מובא ראשון כשמזכירים את ערי המקלט שגם הם נועדו להציל. ודרשה של רבי סמלאי, למה כשכתוב שמשה הבדיל את הערים בעבר המזרחי בדברים ד', כתוב מזרח השמש, למה צריך לציין פה את השמש? אז הוא דורש שזה מלשון להזריח שמש לרוצחים, כלומר לתת להם קצת נקודת אור. ודרשה נוספת על זה שמשה מבדיל את ערי המקלט בעבר המזרחי, אמרנו מקודם במשנה שערי המקלט בעבר המזרחי היו תלויות באלו שבעבר המערבי, כלומר ממילא הם לא התחילו לפעול עד אחרי 14 שנות כיבוש וחלוקה. אז למה משה רבנו ממהר ומבדיל אותם כבר עכשיו? אומר רבי סימאי כי משה אמר מצווה שבאה לידי הקיימנה, כלומר שהוא מחפש לעשות מצוות אפילו שהם עוד לא יבואו לידי ביטוי, והוא דרש על משה רבנו את הפסוק בקהלת, אוהב כסף לא יסבע כסף, כלומר אוהב מצוות לא יסבע מצוות. עכשיו כיוון שהוא כבר הזכיר את הפסוק הזה, הוא ממשיך ודורש את המשך הפסוק, והגמרא תביא את הדרשה שלו ועוד שלוש דרשות נוספות על הפסוק הזה. אז המשך הפסוק זה הוא מי אוהב בהמון לא תבועה, וכולם מבינים שהנושא כאן זה לימוד תורה, וגם כולם דורשים את המילה לא במקום באלף בוו, ונראה את ארבעת הפירושים. רבי סימאי מפרש שמי ראוי ללמד תורה להמון, כלומר לרבים, רק מי שיש לו כבר תבועה, כלומר שהוא יודע את כל חלקי התורה. דרשה שנייה, מי אוהב בהמון, כלומר מי שאוהב את תלמידי החכמים ומכבד אותם, אז יהיה לו תבועה, כלומר אז הוא ובניו יצליחו בתורה. דרשה שלישית, רבשי אומר שזה מתייחס למי שאוהב ללמוד בהמון, כלומר ללמוד בחבורה, אז הוא יצליח בתורה. ודרשה רביעית של רבינה, הוא אומר שזה מתייחס למי שאוהב ללמד את ההמון תורה, אז הוא יצליח בתורה, כמו שרבי אמר שהוא למד מתלמידיו יותר מכולם. ולסיום הקטע הזה, הגמרא מביאה שתי מאמרות של רבי יהושע בן לוי על החשיבות של לימוד תורה. דבר אחד זה שבזכות לימוד התורה הם הצליחו במלחמות, ודבר שני זה שהשם מעדיף את לימוד התורה של דוד המלך מאלף עולות שעתיד שלמה להקריב בבית המקדש. ואנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', עוד רגע נחזור לאגדת בענייני עיר מקלט, אבל לרגע יש פה משהו שהוא יותר הלכתי. אמרנו במשנה שמכוונות להם דרכים, כלומר שהדרך להגיע לעיר המקלט תהיה פנויה וסלולה טוב ויהיו גשרים איפה שצריך. ורב אלעזר בן יעקב מוסיף שצריך שיהיה שילוט טוב לעיר המקלט, ואת כל זה לומדים ממה שכתוב, תכין לך הדרך. ואנחנו בשורה הרביעית בעמוד ב', אנחנו שוב עם קצת אגדתה, גמרא מביאה שתי דרשות ששני מורים היו פותחים בהם כשהיו מתחילים ללמוד דיני רוצח בשגגה. דרשה ראשונה זה של רב חמא בר חנינא, הוא דורש את הפסוק בתהילים טוב וישר השם על כן יורך חטאים בדרך, שהכוונה היא שהשם עושה דרך לרוצחים בשוגג להגיע לעיר המקלט ולהינצל, והוא הוסיף שאם כך השם דואג לחוטאים, כלומר לרוצחים בשגגה, שהמרשע אומר שהם חוטאים, כי הרי השם יגלגל לרצח בשגגה רק למי שממילא יש לו עבירות, כמו שאמרנו מקודם על תלמיד שלו אגון, אז קל וחומר שהשם ידאג לצדיקים, זה דרשה אחת. דרשה שנייה זה של ריש לקיש, גם הוא מבין שהרוצח בשגגה הוא לא צדיק גדול, כי הרי כתוב אשר לא צדה ואלוהים ינה לידו, הרי אם הוא צדיק אז למה השם גרם לו להרוג? אלא זה כמו שכתוב בשמואל א' כ"ד שהוא אומר שבתורה כתוב מרשעים יצא רשע, והרי זה לא כתוב בתורה, אלא הכוונה היא לרוצח בשגגה שהוא כבר רשע והשם גורם לו לעשות עוד רישות ולהרוג בשוגג. במה הוא כבר רשע? מסביר ריש לקיש שהכל פה מחושב והשם לא סתם גורם למישהו להרוג בשגגה וגם לא גורם סתם למישהו להרג בשגגה. אלא איך זה קרה? היו שני סיפורים קודמים שאחד הרג במזיד ולא תפסו אותו ואחד הרג בשוגג ולא תפסו אותו, ולכן עכשיו השם מזמן את שניהם למקום אחד, וזה שהרג בשוגג ירוג שוב בשוגג את אותו אחד שהרג אז במזיד, וכך הרוצח במזיד בא לעונשו ונהרג, והרוצח בשגגה פעם תפסו אותו והוא יגלה לעיר המקלט. כלומר שוב, זה לא סתם שהוא הרג בשגגה, כנראה שזה הגיע לו, ובהקשר הזה הגמרא דורשת את הכלל בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. כלומר השם לא סתם מביא צדיק וגורם לו להרוג בשוגג, אלא מוליך לשם אדם שממילא הולך בדרך של חטאים. אז עד כאן האגדתא, ועכשיו בשליש העליון של עמוד ב' אנחנו חוזרים לענייני הלכה בדיני עיר מקלט. את השיעור הזה נשלים בעזרת השם מחר בבוקר.